אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה בעמוד 33. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 544 ובספר פרי חכם מאמרים בדף קע"ג. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה בעמוד 33. כותרת: מהו רוחניות? הנה עמל גדול פיזרה הפילוסופיה כדי להוכיח איך הגשמיות היא יליד הרוחני, ואיך הנפש מולידה את הגוף. ואחר כל אלה, אין דבריהם מתקבלים על הלב ולא כלום. ועיקר טעותם היה בתפיסת הרוחניות שקבעו שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותה. כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו, אשר היחס הזה הוא האורח והשביל שתולדתו נמשכת דרך שם. וכן כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס אל הפעולה שלו, אשר יבוא עמו במגע דרך שם. וכיוון שאתה אומר שהרוחניות משוללת מכל המקרים שבגשמיות, אם כן, אין לו שום שביל ואיזה יחס שהרוחני יוכל לבוא עמו במגע, להניעהו באפס מה. אולם הבנתה של מילה רוחניות אינה שייכת לפילוסופיה כלל, כי איך ידונו על דבר שלא ראו ולא חשו אותו מעולם, ועל מה אדניהם הוטבעו? אלא אם יש איזה הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך רק לאלה שהשיגו פעם דבר רוחני וחשו אותו, שהמה הם המקובלים האמיתיים, ולפיכך לחוכמת הקבלה אנו צריכים.
באמת, אם אנחנו נדבר לכל אחד ואחד בעולם, נשאל אותו מה זה העולם הזה, מה זה עולם הבא, מה זה רוחניות, מה הגשמיות, מה זה נשמה, יהיו אלפי דעות, ושום דבר משהו מוגדר, רציני, בטוח, מדוד. וזה מפני שמדברים על משהו שנסתר מאיתנו, והאנושות כל הזמן מחפשת, וודאי שהיא עדיין לא יכולה להצביע על משהו ברור. למדע זה לא שייך, בגלל שבחושים שלנו אנחנו לא תופסים. לדת זה לא שייך, בגלל שאין מטרה לגלות. במדע אנחנו לא יכולים לגלות, מפני שזה לא נכנס לחושים שלנו. בדת זה לא המטרה בכלל, כי אין כלים לזה. פילוסופיה היא רוצה בשכל האנושי לגלות משהו שהוא נמצא למעלה מהטבע שלנו, שגם כן לא ניתן. אבל רוצים, כאילו במאמץ השכלי, שכל השכל הוא בנוי על הרצון לקבל שלנו, לגלות משהו שהוא שייך לרצון להשפיע. שלרצון להשפיע שכל אחר, חשבונות אחרים, תכונות, הכל אחרת. לכן בעל הסולם רוצה להראות לנו שבכל המאמצים, ולא רק פילוסופיה, שהוא קולט כאן בפילוסופיה בכלל, כל המאמצים שבעולם הזה, שאנשים רוצים לגלות רוחניות בצורה שהם בעצמם לא משתנים. אי אפשר. אנחנו מגלים את המציאות ברצון שלנו, בחושים שלנו, בתכונות שלנו, ומה שמתגלה זה נקרא מדע. אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, להעביר לשני, זה נושא למחקר, מפני שאנחנו כך מרגישים, מודדים, ומה שלא נכנס לחושים שלנו אנחנו לא יודעים. ישנם עוד ממדים, מאיפה אתה יודע, כך אני חושב. זה בסדר, אתה יכול לחשוב, אבל אם אין לך חוש, אז זה לא ריאלי, זה לא מציאותי. למה הוא אומר שלחוכמת הקבלה אנחנו צריכים? שישנה השיטה שהיא עוזרת לנו לעבוד עם הרצון לקבל שלנו בצורה הפוכה. במקום קבלה בהשפעה, במקום קליטה בנתינה. וגם כן, כמו שעכשיו אנחנו קולטים את הדברים ולכן אנחנו יכולים למדוד אותם ומזה יש לנו מדע, כך אנחנו יכולים לשנות הקליטה שלנו בהשפעה ולא בקבלה. זה גם כן קליטה, כי אנחנו מרגישים בתוכנו מה שנמצא מסביבנו, אבל ביחס אחר להסביבה. ואז יוצא לנו שיש לנו עוד שיטה אחרת להרגיש את המציאות. שיטה הזאת היא נקראת שיטת הקבלה. דווקא. כי אנחנו קולטים, בקבלה אנחנו עושים את זה. ואז אנחנו יכולים למדוד ולהעביר דברים האלה מאיש לרעהו ולבדוק ולמדוד. אם זה לא נכנס לחושים, זה לא נקרא מדע. ולכן אסור על זה לדבר, כי זה סתם דמיונות שיכולים רק לבלבל את האנשים. כן, המדען. נו.
בימי אריסטו הפילוסופיה תרמה להתפתחות המדע. אריסטו הביא רעיונות פילוסופיים לתחילת המדע, אפשר להגיד. אבל היום אנחנו רואים שהפילוסופיה בכלל לא תורמת למדע.
מבלבלת.
מדוע זה קורה?
אז הם למדו בהרבה מהמקובלים, כמו שגם כן פילוסופים בעצמם כותבים את זה. הם היו קרובים למקובלים. בעל הסולם כותב שכל השידוך הזה, הקשר הזה, הוא התחיל בימי הנביאים. שאצל נביאים היו, כמו שאצלנו נגיד עכשיו, כאלה מקומות שאתה יכול לבוא ולשמוע, ויכול לבוא וללמוד. וזה היה פתוח לכולם. כי אז אנחנו היינו במצב כעם ישראל בהשגה רוחנית, בהרגשה רוחנית, ולא היו דוחים אנשים זרים מאיתנו, והם היו, כמו שעכשיו אנחנו עושים את זה, ואז היו מגיעים מאומות העולם כל מיני אנשים, גם לבית המקדש שהיו שם, כן, חלקים לנשים ולאומות העולם, וגם כן לכל הלימודים האלה, לא היה נסתר הדבר הזה. לא היה נסתר, היה מובן, היה ידוע שישנה חוכמה מיוחדת לישראל. אתה לא יכול להסתיר את זה, כי זה נחלת האומה, שאנשים ככה חושבים, שאנשים כך חיים, הם חווים את הדברים האלו. ויוצא שאז אלו אנשים מהאומות העולם שהגיעו למקובלים, מקובלים היו אז ברמת הנביאים, ולמדו אצלם, הם אחר כך שעזבו אותם הפכו להיות לפילוסופים הראשונים, ולכן הם תרמו מאוד למדע ולתחילת היחס הנכון לטבע. מה שאם כן, במשך הזמן שנעשה הריחוק, ובמיוחד שגם עם ישראל הפסיק להיות מחובר לרוחניות אחרי חורבן בית המקדש ונפל לגשמיות, אז נעשה באמת קרע קודם כל וחוסר קשר בין ישראל שנפל ואומות העולם, ובין ישראל שנפל לעולם הרוחני, שהפסיקו להבין אותו, לחקור אותו ולחוות אותו. ואז קורה שכל חוכמת ישראל היא נעלמה מהעולם, במקום זה נעשה דת, יהדות, ובאומות העולם, במקום הגישה הנכונה, המדע, שהייתה קשורה לחוכמת הקבלה ולמקורות העליונים, הכל זה הפך להיות התייבש והפך להיות לפילוסופיה, שהם התחילו לכתוב שנשמה זה תלוי בנשימות של האדם. כבר אם אתה קורא אחר כך את מה שכותב אריסטו ואחרים, פתאום מגובה שלהם שהם כתבו, פתאום אתה רואה איזשהו מין ירידה כזאת בפילוסופים היוונים, שהם מעין ברירה. איך, מה נעשה בעם ישראל אחרי הירידה? היו תלמידי רבי עקיבא, היו אנשים הגדולים, אתה מסתכל אחרי 100 שנה, איפה זה? כאילו במקום בני אדם נעשו בהמות, נעשו בהמות, כי התנתקו מהרגשה הרוחנית, כבר אין לך מאיפה להזין את עצמך בצורה אמיתית. אז לכן זה מה שקרה עם פילוסופיה. נו, ואחר כך הידרדרו את הדורות, אז הכניסו יותר ויותר שכל לחסות חוסר ההכרה, חוסר הגילוי, ואז מזה נעשו פלפולים רבים, ודעת, החיבור קצר, וזהו. ומה שאנחנו רואים היום זה בכלל פילוסופיה, היום זה רק שטח למי שרוצה להתפלפל, ולכל אחד זה מותר, ומה שבא לו לראש זה הכל מקובל. ואנחנו רואים עד כמה שהם נמצאים בניתוק מהמציאות. אלה פלפולים על פלפולים, זה כל ה... לכן זה נעשה למילת גנאי, פילוסופיה. משהו שמנותק מהמציאות. כן.
בעל הסולם כותב על זה בכתבי בעל הסולם, במאמר תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה. חכמי הקבלה צופים על התיאולוגיה הפילוסופית וקובלים על כי גנבו את הקליפה העליונה מחוכמתם, שאותה רכשו אפלטון וקודמיו היוונים, בעוסקם הרבה עם תלמידי הנביאים שבישראל, וגנבו נקודות יסודיות מחוכמת ישראל והתעטפו בתלית שאינה שלהם. ועד היום הזה ישבה התיאולוגיה הפילוסופית על כיסא מלכות של הקבלה וירשה את גבירתה. הקבלה לא תוכל להוכיח טבעה ואמיתותה, ולא תועיל לה כל מיני התגלויות שיהיו די לעולם להכירה, בטרם תתברר אפסותה וכזבנותה של התיאולוגיה הפילוסופית שירשה את כיסא. ועל כן לא הייתה עוד שואה לישראל כבעת שהתגלתה הפסיכולוגיה המטריאליסטית והקטה על קודקודה של התיאולוגיה הפילוסופית מכה ניצחת.
נו, כאן הרבה מאוד מחשבות במשפט כזה ארוך. אבל תכלס, באמת, מה זה גנבו? הם למדו שם, אצל נביאים ותלמידי נביאים. אלה, כשנפלו, אז זה ככה הפך להיות, מין גניבה כזאת. כאילו, לרדת לתוך רצון האגואיסטי. אבל מקובלים היו מקבלים אותם. תראה, היו עוד כאלו נטיות משך ההיסטוריה הרבה. נגיד רמח"ל היה מלמד פילוסופים בימי הביניים שהוא היה נמצא בהם, אבולעפיה. הם היו מלמדים פילוסופים מאומות העולם, בתקווה שאיכשהו לעלות אותם לרמה אחרת. נו, זה לא, באותם הימים זה לא הצליח. אבל היום זה כבר אנחנו אחרי כל הפילוסופיה, אמנם שבאקדמיה עדיין חוכמת הקבלה היא נכנסת כחלק מהפילוסופיה. נגיד אצלי דוקטורט היה בפקולטה לפילוסופיה, זה. אמנם על הקבלה. גם תלמידים שלנו שהולכים ללמוד באוניברסיטה קבלה, אז הם לומדים את זה בפקולטה לפילוסופיה, מה לעשות. אבל בסופו של דבר זה מתחיל להיבדל, ואני חושב שאנחנו כבר עושים בזה עבודה שברור איפה הפילוסופיה ואיפה הקבלה. והאמת ש ההבדל הוא נמצא במעשה, פשוט מאוד, כי פילוסופיה היא לא מעשית, זה פלפולים שהם לא משנים את האדם ולא משנים את המציאות. חוכמת הקבלה היא כולה כולה מרוכזת במה שתעשה מרגע הראשון, וזה הבדל שלא, בשנים הקודמות זה לא היה, בזמן הגלות, בזמן הניתוק, ובדורנו שאנחנו חוזרים עכשיו למימוש חוכמת הקבלה, אז גמרנו, ברור לך מה זה פילוסופיה ומה זה קבלה. כאן זה המעשה, שם זה הפלפול. בבקשה.
אנחנו בכותרת הפילוסופיה מעצמותו. והנה בעצמותו התברך אשר הפילוסופיה אוהבת כל כך לעסוק בו ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו, אין הקבלה עוסקת בו כלל. כי איך אפשר להגדיר מה בדבר שאי אפשר לבוא לכלל תפיסה והשגה? כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל מהגדרת הקיום. כי אם תראה איזה מהות מרחוק ותכיר בו כל חלקי השלילה, דהיינו כל מה שאיננו, הרי זה נחשב גם כן לראייה והכרה במידת מה. כי אם הוא רחוק מהעין, אין ניכר בו אפילו השלילה. למשל, אם רואים מרחוק איזה תמונה שחורה ומכירים בה על כל פנים שאינה אדם ואינה ציפור, הלא זה לראייה נחשבת. כי אם הייתה רחוקה יותר, לא היו יכולים להחליט שאינה אדם. ומזה כל אפסותם וכל בלבוליהם, כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו התברך כל בחינת השלילה. מה שאין כן, חכמי הקבלה שמים יד לפה במקום הזה, ואפילו שם פשוט אינם נותנים לו. כי כל מה שלא נשיג, לא נוכל להגדירו בשם ומילה. כי המילה מראה תחילת השגת של מה. אולם מהארתו התברך במציאות, הם המדברים ומבחינים הרבה מאוד. דהיינו בכל אותם ההארות שזכו בהם בהשגה ממש, לא פחות מהשגה מוחשית.
לענייננו, בצורה בו פשוטה מדי, יותר נדבר, כן? חוכמת הקבלה דיברה תמיד על המציאות. איך אנחנו בודקים, איך אנחנו רואים, איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו יכולים אולי אחרת להתייחס למציאות, אבל גם כן בצורה ריאלית, במדידות, בהרגשות, בהבחנות, בהבנות. כן? זהו. או שאתה מקבל, סופק את המציאות, מרגיש אותו, מודד אותו, זה החיים שלי, זה אני. או שאתה מקבל את זה בהשפעה, שיש לך כלים מיוחדים, שאתה אז מרגיש את הזולת כמו שאתה נמצא בו. אבל ממש אתה נמצא בו, ומודד, ומרגיש, וקולט אותו, ומחבר אותו כך אליך. שיש לך כאלו אפשרויות. אבל שוב, זה מדע. זה חוכמה. לא. וזה מה שמבדיל בין הפילוסופיה וכל המדע ובין חוכמת הקבלה. כן? לחוכמת הקבלה יש בעיה אחרת, כי אנחנו לא מסוגלים להסביר למדענים, כן? שחוכמת הקבלה היא מדע, רק צריכים קודם לרכוש את החוש הזולת. שכמו שאני עכשיו מודד ובודק הכל מה שנכנס לחוש שלי, וזה המדע שלי, מה שלא נרגיש לא נדע בשם ומילה, הכל מתוך הרגשה שלי, שאני מודד את ההרגשות שלי ולא כלום חוץ מזה. חומר שלי זה רצון לקבל, ואז אני מודד אותו, ותמיד זה ככה. מה שאנחנו רואים מהעולם זה הכל מה שאני מרגיש. אם אני לא מרגיש, אז אין לי מה למדוד, אז אני לא יודע אם זה קיים או לא קיים. אלא מתוך זה שאני מרגיש כל מיני צורות, אני יכול לדמיין מכל הצורות ההרגשה שאני מרגיש עוד כל מיני צורות שהם בכל זאת באים ממה שאני מרגיש. אני אף פעם לא יכול לדמיין משהו שאין לזה קשר עם מה שהרגשתי פעם. תנסו לצייר איזושהי חיה שקיימת באיזשהו כוכב. זה תמיד ייראה כמו שאתם מכירים מתוך החיים שלנו. זנף, ראש, רגליים, ידיים, לא יודע, מה שם, גוף, משהו חייב להיות. אתם לא יכולים לדמיין משהו שלגמרי אין בחושים שלנו. אנחנו פועלים אך ורק מתוך החושים. אנחנו מוגבלים בזה. זהו. לכן, מזה כל החוכמה שלנו, כל המדע, וזה מוגבל בתוך החושים. אפילו היום מגלים שביחס שלנו למה שאנחנו מרגישים, אנחנו משנים את התוצאות המדע. מה שאם כן, הפילוסופיה היא בונה את עצמה על הדברים המופשטים. ולכן בעל הסולם הוא לא מתעצל לכתוב על זה, מפני שאנחנו בחוכמת הקבלה גם כן מאוד מאוד רוצים להתרחק מכל דבר המופשט. כי אנשים שמגיעים לחוכמת הקבלה, יש כאן בעיה. הם חייבים להרגיש, הם חייבים להבין שהם באים לכאן כדי לשנות את תפיסת העולם שלהם בפרקטיקה, בדברים הברורים. כמו שעכשיו אני תופס את העולם הזה, אני חייב עוד לרכוש כלים לתפוס עולם הרוחני, והוא חייב להיות נתפס בי לא בדמיון, לא במשהו שנדמה לי, אלא הרבה יותר אפילו ממה שאני עכשיו מרגיש את העולם הזה. והיחס הוא צריך להיות פרגמטי כזה, פרקטי, כמו שממש שאני חש עכשיו איפה שאני נמצא ומה קורה לי. ועוד יותר מזה, כי עכשיו יכול להיות שאני נמצא בחלום ובעוד כמה דקות אני אתעורר, ובהשגת הרוחניות שם אין דבר כזה. שם גם כן אחרי שאתה תופס, יש לך ביקורת מאיפה אתה תופס. זה עוד נדבר על זה. אז לכן בעל הסולם, הוא לא מדבר על פילוסופיה, לא אכפת לו כבר הפילוסופיה הזאת. הוא כבר רואה שהיא כבר אחרי הסוף שלה. רק מי שרוצה לקבל דיפלומה, אז הוא הולך לעשות את הפילוסופיה הזאת, כן? שיהיה לו איזה דוקטור פילוסופי. אבל הוא רוצה רק להסביר לנו שלמה שאנחנו הגענו בחומת הקבלה, שאנחנו הגענו ללמוד משהו מאוד מאוד מעשי, ולא צורה מופשטת ולא מהות, אלוקות. זאת אומרת, העצמות. שדברים האלה, מפני שהם לא נתפסים בחושים שלנו, לכן הם לא באים למדידה ולא באים כמדע, ולא חוכמת הקבלה לא מטפלת בהם, כמו כל מדע. כן.
מה אני משיב לפילוסוף הפנימי, ואיך אני שם יד על הפה? אני שומע אין מלבדו, מה אני עושה?
הוא מדבר על מקובלים שמקבלים לא מדברים על זה אף מילה, כי לא משיגים. אנחנו משיגים כבחינה דלת האחרונה, כן? אנחנו בבחינה דלת. יש כאן אור שמתפשט ומגיע לבחינה דלת. עד שהוא מגיע לכל האלו הבחינות, בכל האלו הבחינות לבחינה דלת, אני לא יודע עליו כלום. אני יודע שהוא נכנס לבחינה דלת לתוך החושים שלי. מזה אני יודע. מה קורה לפני זה אני לא יודע. מאיפה לא יודע. מי הוא לא יודע שנותן לי, מי הוא שמזמין בכל כל הרגשות האלה, אני לא יודע כלום. אני קולט מציאות בתוכי, העולם הוא בפנים, מה מבחוץ אני לא יודע. מבחוץ אני יכול להגיד אור עליון המופשט, מה זה אני לא יודע, סתם מילים. אנחנו חוקרים רק מה שנמצא בתוך החושים שלנו, רק כאן. זהו, זה העולם שלי, כאן אני, ותמיד יהיה כך. ומה עם היתר העליונים? אני לא יודע. איך אתה יכול לדעת את זה? כן? כי כאן זה האלוקות מעלינו. איך לדעת? להידמות, לפי מה שאתה מבין, להידמות לזה. אם אתה תעשה פעולות בתוכך, בדיוק כמו שהפעולות שאתה מרגיש שבאות מלמעלה אליך, תעשה את זה. אז אתה תרגיש בפנים, בפנים, בתוכך, אתה תרגיש את העולם הרוחני. זה הכל. אף פעם אתה לא יכול לצאת מהרצון לקבל שלך. זה הרצון האחרון, זה הבחינה דלת. היא הרצון. זה שאנחנו לומדים שיש משהו שבנו את הבחינה דלת, אנחנו לומדים מתוך בחינה דלת עצמה. אני אף פעם לא יכול להוציא מעצמי, מהגוף שלי, משהו החוצה. אם אני מוציא משהו החוצה, זה אני בכל זאת. יד יוצאת החוצה, עין יוצאת החוצה נגיד. אז היא נשארת כקולט, כחוש. ומה שבאמת בחוץ, מחוץ, לחוש, אני לא יודע. החוש הזה מוגבל. לראות כך וכך גלים, בצורה כזאת וכזאת. גמרנו. מעבר לזה, אני לא יודע. אני יכול לבנות מכשירים שמרחיבים לי את החוש שלי. לא יותר מזה. הם לא, אף פעם לא יתפסו יותר ממה שאני בחוש שלי בנוי. ולכן אין לי ברירה. או שאני בעולם שלנו, כן? או שאני מקבל את זה בקליטה פשוטה, זה מדע, זה החיים שלי, הרגיל, הכל רגיל, או שאני משתדל להכיר את זה אחרת בתחייה, כמו שזה בא אליי ומשפיע אליי, אני רוצה להידמות למשפיע. אין? אז או שאני סגור בתוך העולם הזה, קולט בצורה ישירה, או שאני משתדל להיות כמשפיע. איך שאני מבין אותו בכלים שלי, זה נקרא העולם הרוחני. העולם הרוחני. אבל גם זה אני משיג בתוכי, ומתוך המחקר שלי, מתוך מדידות, ובתוך הרצון שלי ברור. ולא, והם מדברים, הפילוסופיה מדברת כאן, מה שקורה. מאיפה? מאיפה אתה יודע את זה? אין לך שום גישה לזה, שום מדידה, כלום. אלה כך חושבים. זה לגמרי לא מקובל, זה שנוי על קבלה לדבר דברים כאלה. למה? כי הדברים האלה, אחר כך אדם לא יודע איפה אמת ואיפה שקר, ומתחיל להביא אותו לחיים שלנו, כמו כעובדות, ומתוך זה מקלקל את עצמו. תראה כמה פילוסופיה עשתה איזה שטויות, אם זה מנותק מהחומר. הוא אומר לנו אחר כך דוגמה איך ברוסיה ניסו לעשות את אהבת הזולת. הרגו 40 מיליון אנשים. אחרי מהפכה הבולשביקי. כי הם חשבו שזה אפשר לעשות, בכוחות האדם לעשות, וכו' וכו'. זה בא לך הפילוסופיה, כן, שחשבו שכן אפשר. דבר שמנותק מהמציאות.
אז יצר הרע משתמש בפילוסופיה בעיקרון.
כן, ודאי. כן. העיקר שזה מנותק מהמציאות, מהחומר, מהרצון לקבל. מה אתה רוצה לשאול?
מה ההבדל בין...
רגע, קח את זה.
מה ההבדל בין בושה לרצון לקבל?
רצון לקבל זה החומר שלנו שהוא נמצא בנו ופועל בנו בצורה שאינסטינקטיבית. אני רוצה לקבל, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להרגיש את עצמי, אני רוצה להרגיש את הנוח וטוב, תענוגים. זה הרצון לקבל שלנו. שאני מתחיל להרגיש הנותן, ושנותנים לי, שהוא אוהב אותי, ומתחיל להרגיש את עצמי כנגד זה, שאני המקבל, לא רוצה, לא אוהב אותו וכן הלאה, אז פער בין הנותן למקבל הוא מביא להרגשת הבושה. זאת אומרת, זה צריך להיות מפותח. זה לא לדומם, לא צומח ולא לחי, אין הרגשת הבושה. יש הרגשת הקשר לנותן. החיות מרגישות מי שנותן להם, הם אוהבות אותו. כן? אותו דבר בני אדם. כן? התינוק מרגיש את האמא שלו. הוא אוהב אותה. למה? הוא מרגיש שהכל מקבל ממנה. זה הכל. אז אנחנו מדברים על, על, על תפיסה אחרת. שאנחנו מתחילים להרגיש שמקבלים משהו מלמעלה, אבל לא שאנחנו תלויים בו וסתם כך בגלל זה אנחנו אוהבים, נגיד, אם היינו אוהבים את הבורא, מפני שהוא נותן לנו הכל, אז היינו כמו חיות כלפיו. כן? כך מתייחסים לבורא, אפילו בלי הרגשה, בלי להרגיש אותו, אבל מתייחסים אליו אנשים דתיים. כן? מכל מיני סוגי דת. שהוא נותן, אני מקבל, אז אני אוהב אותו, אז אני נמצא תחתיו, אני מודה לו, ואני מתפלל שייתן לי יותר, וכו' וכו' וכו'. אנחנו מפתחים יחס אחר. אני רוצה להגיע לבושה. אני רוצה להגיע לדעת מי הוא, מה הוא, למה הוא עושה את זה, כדי להשתנות ולהיות דומה לו, להשפיע לו בחזרה. זה גישה אחרת לגמרי. זה לא גישה של המשתמש, אלא גישה של הרוצה להידמות. זה כבר, בזה מתעסקת חומת הקבלה. הגישה הזאת היא מגיעה לאדם, אם יש לו בפנים דחף לזה, אז הוא מגיע לחומת הקבלה. אם יש לו דחף רק להיות בקשר, ולהרוויח מקשר הזה, אז הוא הולך לדת. אם לא, אין לו לא לזה ולא לזה, אז הוא מנותק מהמקור העליון, אז בשביל מה לא? ואז הוא נמצא בעולם הזה כחילוני. זה הכל. כך אנחנו מתחלקים כלפי האלוקות. כן.
האם עיקר השוני בין הפילוסופיה לבין הקבלה היא קודם כל בגלל שהפילוסופיה דנה בהיבט השכלתני והקבלה מדברת על הלב והשכל, המוח והלב, ושנית בגלל ההתפתחות של האדם ובכלל ההתפכחות שהאדם לא יכול להציל את עצמו רק מתוך שכלתנות ורק מתוך השגת המטרות שהוצבו על ידי הפילוסופיה?
יש כאן כמה דברים. הרבה. אני לא יודע אם אנחנו, ודאי שאני לא אוכל זה, ככה, לעקוף אותם כולם. אני אגיד רק דבר אחד. כמה שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו יותר מאמינים במדע. זה גם כן מין אמונה. ואנחנו יותר פרקטיים, פרגמטיים. הרצון שלנו מתפתח יותר, הוא דורש תכלס תוצאות. אנחנו נמצאים ברצון לקבל גדול, שלא יכול לחכות ולא יכול להאמין ולא יכול להתמלות ממשהו שזה לא מעשי. ולכן הפילוסופיה יורדת, היא לא מכוחה את עצמם. מתוך ההיסטוריה גם כן אנחנו היינו כבר בצרות גדולות בגלל הפילוסופיות האלו, מהפכות למיניהם, הפילוסופים מספיק בלבלו את החיים שלנו, ולכן גם כן מצד השלילה שאנחנו נתחיים מכל הדמיונות האלה, מכל הפלפולים מצד אחד, כן? וגם כן בדת זה קורה מכל הפלפולים ומכל הדברים, אנחנו דורשים דברים יותר מעשיים. ולכן במקום פילוסופיה באה מדע מצד אחד, ובמקום פילוסופיה באה הפסיכולוגיה המטריאליסטית. פסיכולוגיה מטריאליסטית היא ממלאה לנו את המקום הזה של פילוסופיה. למה? היא אומרת בתכלס, לא גבוה כמו פילוסופיה שמתפלפלת על העולמות ועל מה שלא. מה שתגיד, יש להם מה, 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 מה לדבר ומכאן ועלה. אתה יודע, פנטזיות לא חסר. הפסיכולוגיה המטריאליסטית היא מדברת מתוך ניסיון על האדם הפשוט. איך אדם מתנהג, איך הוא, איך הוא נמצא ב... במצבים שלו, איך אנחנו יכולים לעזור לו. בקצור, מדברת מצד הפרקטיקה הברורה, קלינית, אין? ולכן משתמשים בה. ולכן אנחנו הולכים לפסיכולוגים, ש... אבל גם כן לא פילוסופים, ביניהם יש גם כן כל מיני, זה עדיין לא ברור להם. אבל אם זה פסיכולוגיה מטריאליסטית, מטריאליסטית הכוונה היא שהיא מתבססת על החומר, על הבדיקות. אין? ואז אנחנו יכולים להאמין לה כמו לכל דבר, כמו למדע. וזה מה שקורה בימינו, שפילוסופיה, כמו שאומר לנו פרופסור בפיזיקה, שהוא ככה, שהיא נמצאת באיזשהו מקום שם, אי שם, כן? ובמקום חלק הנפשי של האדם, אנחנו מדברים על פסיכולוגיה. גם כן, משהו שמאוד מאוד פרקטי וענייני. ומתוך זה שבכל זאת זה לא נותן לאדם תשובה על מהם החיים, בשביל מה חיים, מה מעבר לחיים, לפני שאני נולד, אחרי שאני מת וכו' וכו', אז אנשים בכל זאת מתחילים לגלות את חוכמת הקבלה. אם באמת השאלה שלהם היא שאלה רצינית, זאת אומרת שהם דורשים תכלס את הידיעה, לא כמו שהיו פעם מסתפקים בדת או בפילוסופיות למיניהם שלא נותנים לאדם השגה ברורה, אלא ככה קצת ליטוף. אז היום מגיעים לחוכמת הקבלה. אז יש לך מדע, יש לך פסיכולוגיה מטריאליסטית ויש לך חוכמת הקבלה. ושלושתם כולם נמצאים במחקר החומרי המטריאליסטי, כן? וכולם לכן פועלים כמדע. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, לפי העיקרון הזה. והפילוסופיות למיניהם והדתות ואמונות למיניהם, זה לאט לאט ככה כאילו מתרחק מהאדם, כי האדם לא יכול להיות איתם בקשר, אלא מה שנשאר מהם, מפילוסופיה בכלל לא ישאר כלום, אבל מאמונות ודתות ישארו מנהגים, שזה חלק תרבותי כאילו של אנושות. אין, שזה לא שייך למשהו גבוה, אלא ככה, אנחנו, האבא שלי היה ככה, אני גם כן, זה שייך לתרבות של האומה, שככה אצלנו אנחנו רגילים לזה, מבית אמא זה בא, בצורה כזאת. זהו, זה מה שישאר מדת. וכל היתר זה יקחו מדע, פסיכולוגיה מטריאליסטית וקבלה. אנחנו נמצאים במצב הזה, במעבר הזה. ואני מקווה שאנחנו נראה את זה ממש בחוש שזה קורה. כי האדם בסופו של דבר ברצון לקבל שלו הגדול לא יכול להסתפק בשום דבר שזה לא מורגש, שזה לא ברור, שזה לא כעובדה קיים לפניו. נו, מי כאן החדש? או, כן, בחורצ'יק חדש. לא, לא מיקרופון. איפה מיקרופון?
זה עובד?
כן. רק תחזיק טוב.
אוקיי, יש לי שאלה שהיא יותר פשוטה, ואם אפשר גם שאלה לגבי החלק הקודם של השיעור.
כן.
בהקשר של הרצון להשפיע, אפשר להיות ברצון להשפיע ברמה הגשמית, ביחס שלי לסביבה, באיך שאני עובד, במה שאני מאמין, ובצורה הזאת להשפיע, או אני מטפל, אז באופן של הטיפול שלי, וזה גם רצון להשפיע. ויש את הרצון להשפיע לכיוון הבורא, שאותו אני עדיין לא כל כך מבין. אז כשאתה אומר רצון להשפיע, השאלה אם אתה מתכוון ברמה הגשמית או ברמה הגבוהה יותר.
אנחנו בחוכמת הקבלה שמתחילים ללמוד לומדים. מתוך הלימוד מגיע לנו דרך השכל ובו דרכים אחרות יותר סמויות כך כל מיני השפעות עלינו ואנחנו לא יודעים, אבל פתאום אני מרגיש שאני משתנה, פתאום אני ושינוי הוא שינוי פנימי, הוא לא שינוי בשכל, הוא שינוי בהרגשה, ואחר כך לאט לאט אני מתחיל להבין, להקל מה פתאום ומה אני במה משתנה. זה כתוצאה מהאלימות, כתוצאה בהשתתפות במשהו שקורה כאן בקבוצה. לא כאן, אלא בקבוצה עולמית, כמו שאתה רואה, יש שם איתנו יחד, יושבים הרבה אנשים. תראה, בטורונט נגיד 30 איש, כאן אחרי מסכים יש לך עוד הרבה, וזה לא חשוב איפה שיושבים, כי השדה הוא שדה אחד בינינו. אנחנו צריכים לצפות משינויים מהלימוד. זה נקרא המאור מחזיר למוטב. מקובלים מספרים לנו על, על, על העולם, על המציאות שאנחנו לא מרגישים אותו. אבל בקשר שלנו עם החומר, נו מה שיש לנו עם הדפים האלו, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו בעצם מתקשרים למקור יותר פנימי, נסתר. כי אנחנו לומדים לפי המקורות האמיתיים. זה לא שכתב איזה פילוסוף, זה כתב בעל ההשגה. ושהוא נמצא בשני העולמות כתב את זה, אז אנחנו דרך, בלימוד הנכון, דרך הכתב שלו, מתחילים להרגיש, ואתה תרגיש את זה מהר, שקורים בך כל מיני שינויים. מהשינויים האלו, אחרי השינויים, אתה תתחיל להבין אותם לאט לאט. ואז, אחרי זמן מה, אתה תתחיל להכיר שאין בך שום כוח השפעה. כלום. כמו שנראה לך עכשיו שאתה שם מטפל באנשים, רוצה להשפיע להם טוב, שאתה בכלל טוב, על האנושות אתה חושב טוב, שזה הכל, זה הכל האגו שלך, שבצורה כזאת מוצא לעצמו אפשרות ליהנות, למלות את עצמו. וזאת תהיה הרגשה ברורה, ממש בתוך העצמות, שלכל אחד שאתה פונה, וכל דבר שאתה עושה, אתה עושה אך ורק כדי למלות את עצמו. יחד עם זה, אתה תתחיל להרגיש שהדבר הזה הוא לא כל כך טוב. למה הוא לא כל כך טוב? מה יש יותר טוב מלקבל מילוי מלא, שלם? אני לא רוצה בזה להזיק לזולת נגיד. נו, אני מתחיל להרגיש שזה רע אך ורק בגלל שזה מגביל אותי. אם אני משפיע, אני פותח לעצמי עוד עולם. אם אני מקבל, אני נמצא בעולם הזה. גם כן איזה מין התקדמות. אני רוצה יותר לגלות, יותר להרגיש, אז אני מוכן להשפיע, רק תגידו לאיך. אחר כך אתה תתחיל, והכל זה על ידי מאור המחזיר למוטב. אחר כך אתה תתחיל להרגיש שבאמת יש מישהו המשפיע, אתה עוד לא מכיר אותו, הוא נמצא בצורה כזאת שיש מישהו שמשפיע, יש מישהו שממלא את החלל כאן סביבי, ואני רוצה להרגיש אותו, אני רוצה להידמות לו, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להיות בחיבור עמו, שזה כבר על ידי אותה פעולת ההשפעה, וכן הלאה. זאת אומרת, אדם לאט לאט מקבל שינויים, וכל השינויים הם על ידי מאור המחזיר למוטב, מה שנקרא. זאת אומרת, על ידי כוח עליון מסוים שמשפיע עליו בזמן הלימוד. הכוח הזה במיוחד הוא פועל בלימוד ספר הזוהר. אמנם שלפני ספר הזוהר אנחנו צריכים הרבה מאוד ללמוד כדי להכין את עצמנו נכון, במאמרים, באגרות, בפתיחה לחומת הקבלה כמו שלמדנו היום, בהרבה, וגם כן בקשר חברתי. כספר הזוהר הוא נכתב על ידי החברה, על ידי חיבור בין הנשמות, וגם אנחנו צריכים לרצות להתחבר בנשמות בינינו, ואז אנחנו בזה נוכל להזמין מהספר הזוהר אלינו המאור המחזיר למוטב. אבל הכל זה אך ורק על ידי מאור הזה. שום דבר לא יעזור לך, לא פעולות ולא קפיצות ולא שעות לימוד ולא כלום, אם אתה לא מזמין על ידי זה המאור המחזיר למוטב. אז כל האומנות כאן, איך אני מזמין את המאור הזה. זה תלוי בהכנה, איך אני ניגש ללימוד, איך אני ניגש עם הקבוצה היחד, עם הכוונות שלי, עם ההכנה שלי. נותן לשכן שלך.
נו, כן.
ולחיים... אז מהר, כי אנחנו מסגרים. Okay.
דיברנו על דבקות ודחייה של תענוג.
כן.
אנחנו מחזירים את זה בחזרה. בורא עולם, איך שאני מבין את הדברים, נותן לנו הרבה מתנות פה שאנחנו רוצים לקבל. אם ניסיתי להוריד את מה שאמרת לדברים גשמיים, רצון שלי למשל זה רצון בזוגיות או רצון לטפל, אם אני מקבל מתנה מבורא עולם יכולת להיכנס לזוגיות ואני דוחה אותה, אז אני דוחה.
הכל המניפולציות האלה אנחנו נלמד, זה לגמרי לגמרי לא כמו שאתה תחשוב. בבקשה. זה כן
שאלה להכרחיות. אנחנו לומדים שעלינו לספק לגוף רק מה שהכרחי לו.
אתה לא מוגבל. אתה לא מוגבל, אתה לא צריך להגיד, 2000 קלוריות אני צריך כך וכך לישון 6 שעות, 8 שעות וכו' וכו'. לא. ההכרחיות אנחנו מספקים לגוף בצורה איך. אני משתדל לעלות רוחניות בעיניי כדבר החשוב ביותר, כי זה נצחיות, שלמות, זה הכל בעצם. לעומת הבהמיות שלי שאני בזה מתקיים כבהמה. עם כל הכוחות שלי, עם כל הרצונות שלי, כל העיניים שלי, למטרה רוחנית, מאליו מה שאני משאיר לגשמיות זה נקרא הכרחיות. אני לא מודד שם כמה קלוריות אני נותן לגוף, כמה שנות שינה וכן הלאה.
זאת אומרת שאין עניין עכשיו, יש עוגה לפניי, מרח שוקולד, ורק בא לי לטרוף אותה?
תטרוף אותה.
תטרוף אותה.
כן, תטרוף.
לגמרי.
לגמרי. זהו. זה אין הגבלה, אין כפייה ברוחניות. אין כפייה.
שכל מה שכתוב על זה בכל הספרים וכל הדיו שנשפח על זה, למה הכוונה?
הכוונה היא שאתה צריך להשתוקק למטרה, והשתוקקות למטרה תבנה את היחס שלך נכון לכל היתר הדברים.
אני בכלל לא אתעסק באכילה.
לא, אל תתעסק. מה זה תתעסק? תתעסק כמה שאתה רוצה.
לא, זאת אומרת, לא, אין שם שום קשר למסך.
לא.
שום קשר.
לא, 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 לא. אל תקביל את עצמך, אסור, אל תהיה נזיר. זה לגמרי לגמרי אסור. ההפך, החומת הקבלה אומרת, תיכנס ללימוד, תיכנס לאלוקות, תרגיש מה, למקרת מה אתה הולך, כל זה יקבע מאליו, יחס שלך לעולם. תתרחק מזה, תקביל את עצמך בזה. אתה לא תקביל, אתה פשוט לא תרצה יותר. בצורה רגילה, זה יהיה הטבעי. וכך אנחנו צריכים להתנהג. לכן, תתחתן, החבר שלך רוצה להתחתן, שיתחתן, ודאי, כן, ותאכל עוגות, והכל תעשה, הכל. רק מה? בצורה טבעית אתה תשתנה.
עוד שאלה קטנה, מה לגבי עבודת המידות?
אין מידות, אין.
שמדובר עליהן כל כך הרבה בספרים.
הכל זה האור המחזיר למוטף, רק האור המחזיר למוטף, שום דבר חוץ מזה. אם אתה רוצה בעצמך משהו לעשות, זה כפייה. בזה אתה רק הורס את הרצון שלך הטבעי. תישאר פשוט כמוך, זהו. והכל תשאיר למאור.
תודה רבה.
נו, ובזאת נסיים. אז שוב, אין הגבלות, אין כלום חוץ מלימוד, תבואו ונקווה שהאור ישנה אותנו לטובה ומהר.
הודעות לסיום.
כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה. הרצאה של הרב לייטמן על משמעות החג, הדלקת נר של חנוכה, מופעי תרבות, שירים וסופגניות. יום שני, 14 בדצמבר, 6:30 בערב, האוניברסיטה העברית גבעת רם, אולם וויז. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או היכנסו לאתר cub.coil. הקבוצה הווירטואלית, השיעור בשידור חי בכל יום שני בתשע בערב באתר cub.tv, ההרשמה באתר forum.cub.coil. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יחד, מעולם מדומה, יחד, יחד, מעל עצמנו יחד.